שלום, אנחנו בדף זין עמוד א' בבא מציע, באמצע עמוד תני רב תחליפה. אנחנו מתחילים בכמה הערות על המשנה בדף ב' עמוד א'. במשנה אמרנו ששניים שמחזיקים בתלית ומתווכחים של מי, כל אחד נשבע שלפחות חצי שלו ומחלקים את התלית. אומר רב תחליפה בשילוב עם רבי אבאו שמה שאמרנו במשנה שהם נשבעים זה על מה שהם לא מחזיקים פיזית ביד. כלומר, כל הצד, מה שהוא מחזיק פיזית ביד שלו, את זה הוא מקבל. השבועה היא רק על השאר. אז המשנה שאמרה שנשבעים על הכל, חייבים לפרש שהם לא מחזיקים שום דבר פיזית ביד, הם רק החזיקו את הקצוות של התלית, את החוטים האלה שבסוף, לא החזיקו את התלית עצמה. זה הערה ראשונה. בדרך אגב, לומד רב משרשיה, בלי קשר לנושא שלנו, שתפיסת בגד היא משמעותית, ואם אדם תופס 3x3 אצבעות בבגד, הוא קונה את הבגד למעשה קניין. הגמרא משווה את זה עם נתינת גט, ששם הבעל נותן גט לאשתו והיא מחזיקה, אבל הוא עדיין מחזיק בחוט של הגט, במשיכה, בצורה כזאת שאם הוא ימשוך, אז תנתק מידיה ויעבור אליו, אז אומרים ששם זה לא נחשב תפיסה. אז למה אצלנו 3x3 אצבעות נחשב תפיסה? אז רואים שבאמת זה כן נחשב תפיסה, רק ששם צריך קריטות וזה לא נחשב קריטות. אבל לענייננו, מה שהם מחזיקים זה שלהם, ורק על השאר הם נשבעים. הערה שנייה על המשנה של רבא, לא כל אחד מקבל את החצי שקרוב אליו. למשל, אם באחד מהחצאים יש איזה חוטי זהב, ובחצי השני אין, אז חצי אחד יותר יקר, זה שזה לידו לא יקבל את זה, אלא יחלקו את התלית לאורך, כך שכל אחד יקבל שווה בשווה. הרמב״ם, אגב, לוקח את העיקרון הזה קצת יותר רחוק, והוא אומר, לא מחלקים את התלית עצמה, מחלקים את השווי של התלית. וממילא זה לא משנה איזה צד אתה מחזיק בפועל. אז זה שתי הערות על המשנה. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה. שניים אדוקים בשטר. זה קשור למשנה שלנו. שניים מחזיקים שטר. אחד אומר שהוא המלווה, והשטר הזה אצלו, והלווה עוד לא פרה לו. והשני, הלווה אומר, לא, כבר פרעתי, והמלווה החזיר לי את השטר, ואיבדתי אותו. ומתווכחים של מי השטר. הדינו, רבי אומר, יתקיים השטר בחותמיו, רבן שמעון גמליאל אומר, יחלוקו. עכשיו, מה פירוש המחלוקת הזאת? אומר רב נחמן, המחלוקת לא קשורה אלינו. כולם מודים שאם השטר הזה הוא טוב, כלומר שהוא מקוים כבר, אין חשש שהוא מזויף, אז חולקים. בדיוק כמו במשנה שלנו, של שניים שאוחזים בתלית, חולקים. המחלוקת כאן היא דווקא בשטר לא מקוים, והמחלוקת לא קשורה לנושא שלנו. המחלוקת היא, האם כשיש לי שטר לא מקוים, אבל הלווה הודה שהוא לא מזויף. הוא רק אומר שהוא כבר פרה. אז רבי אומר ששטר כזה, כיוון שהוא תלוי בהודעה של הלווה, ללווה יש סוג של מיגו. הוא אומר, יכולתי הרי להגיד שהוא מזויף לגמרי. הודיתי שהוא לא מזויף, אבל הוא פרוע. לכן אנחנו סומכים על הלווה, ואם המלווה רוצה להשתמש בשטר הזה, הוא חייב להביא עדים ולקיים אותו. לעומת זאת, רשב"ג אומר, כיוון שהלווה הודה, אז השטר הזה הופך להיות שטר טוב, וזה כמו כל שטר מקוים בידים, שטר טוב, וחולקים, כיוון ששני מחזיקים בו, חולקים. זה היה חלק ראשון של ברייטה. עכשיו אנחנו עוברים לסייפה של הברייטה ולדיון עליו. הסייפה היה כתוב, אם אדם מצא שטר ברחוב, כתוב שם שהוא מצא את זה ליד דיין, אבל הגמרא אומרת שזה לאו דווקא. אז רבי יוסי אומר שהשטר הזה הוא בחזקתו, הוא חזקת שטר טוב, ואתה צריך להביא את זה למלווה, שזה שלו. לעומת זאת, רבנן אומרים לא יוציאו עולמית. אנחנו חוששים שהשטר הזה לא טוב, ואנחנו לא נותנים אותו לאף אחד. ממה חוששים? אז תלוי. אם זה שטר שהוא לא מקוים, אז יכול להיות שהשטר הזה בכלל מזויף, או שהלווה כתב אותו בשביל ללוות, אבל בסוף לא לווה. אם זה שטר מקוים, כלומר שברור לנו שהוא לא מזויף, ושבאמת הייתה פה הלווה, עדיין יש חשש, שמה הלווה כבר פרה את החוב, קיבל את השטר בחזרה, ואז איבד אותו. אז כיוון שאנחנו לא יודעים, ויש פה חשש, אומרים רבנן, לא נותנים לאף אחד. אז המחלוקת היא, לפי הברייתא, לפי ההסבר הזה, רבי יוסי לא חושש לפיראון, ורבנן חוששים לפיראון. עכשיו הגמרא הולכת לדון, האם באמת רבי יוסי לא חושש לפיראון. הגמרא מביאה ברייתא, ששם אנחנו רואים אדם מצא כתובה, והבעל והאישה מתווכחים, האישה טוענת שזה שלה והבעל עוד לא שילם לה, והבעל טוען שהוא כבר שילם לה וזה אצלו. מה עושים? אז שמה תנקמה אומר שהוא לא יחזיר לאף אחד, כלומר תנקמה כן חושש לפירעון, אז הוא לא ייתן את זה לאישה. ורבי יוסי שם עקרונית גם כן חושש לפירעון, רק הוא אומר אם היא עדיין נשואה אז סביר מאוד שזה אמור להיות אצלה. אם היא גרושה אלמנה, אז גם כן הוא אומר שלא יחזיר לאף אחד. אז יש לנו פה בעיה, כי מקודם רבי יוסי אמר שהוא לא חושש לפירון, ואתה נותן את השטר למלווה, וכאן, כשהיא גרושה אלמנה, הוא כן חושש לפירון, ולא נותנים את השטר לאישה, שהיא מקבילה למלווה. אז יש לנו בעיה בין רבי יוסי לרבי יוסי, נראה עכשיו שני תירוצים עקרוניים. תירוץ אחד אומר שצריך להפוך את הברייתא שהבאנו אנחנו. אמרנו מקודם שרבי יוסי הוא זה שלא חושש לפירון, בוא נהפוך, רבי יוסי הוא זה שכן חושש לפירון, וכך גם בכתובה רבי יוסי חושש לפירון. מה נעשה עם רבנן? הרי רבנן בברייתא לפי זה אם אתה הופך, אז רבנן אומרים שלא חוששים לפירון, ושמה בברייתא של כתובה כולם חוששים לפירון, גם רבנן, גם תנא קמא אומרים לא יחזיר לאף אחד. אז עכשיו יש לנו שתי אפשרויות להסתדר עם רבנן. אפשרות אחת היא פשוט למחוק את רבנן מהברייתא השנייה, עושים שם חסור עם מחסרה, וכל הברייתא היא רק רבי יוסי, הברייתא של כתובה, ורבי יוסי חושש שם לפיראון כשהיא גרושה או אלמנה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לא למחוק את רבנן, ואז אמרנו שהבעיה היא שבברייתא הראשונה, אחרי שהפכנו, הם אומרים שלא חוששים ונותנים למלווה, וכאן הם כן חוששים. אז מתרץ רבינה, באמת הם לא חוששים לפיראון, כאן הם חוששים למשהו אחר, הם חוששים שאיבדה את הכתובה, אז הבעל היה נחמד ונתן לה עוד כתובה, ואולי מצאת הכתובה שנייה. חוששים לזה, לא חוששים לפיראון, ולכן לא מחזירים את זה לאישה. אלה היו שתי אפשרויות אם אנחנו הופכים את רבי יוסי ורבנן בברייתא הראשונה. רב פאפה מציע שלא צריך להפוך, ובאמת רבי יוסי לא חושש לפיראון, ורק רבנן חוששים לפיראון, אז למה בברייתא של כתובה רבי יוסי אומר שלא להחזיר לאישה? אומר רב פאפה, הוא לא באמת סובר ככה, לדעתו כן אפשר להחזיר לאישה. הוא רק אומר לרבנן, אתם שאתם חוששים לפיראון, לפחות תודו לי שאם היא עדיין נשואה, כן אפשר להחזיר לה. ורבנן אומרים לא נכון, אפילו שהיא נשואה, אנחנו לא מחזירים לאישה את הכתובה, כי יכול להיות שאומנם הם עוד לא התגרשו, היא לא התאלמנה, אז הוא לא נתן לה כתובה, אבל אולי הוא נתן לה כסף, עוד לפני שהוא נפטר, כבר עכשיו, שיהיה לה את הכסף של הכתובה, כי הוא פחד שאולי יתומים יעשו לה צרות, אולי הוא בעצם כבר שילם לה את הכתובה מראש, עוד בחייו או עוד בנשואיהם, ולכן לא מחזירים את זה לאישה. אז עד כאן טיפלנו בברייתא, שדיברה ברישה, שניים שעדוקים בשטר, למי זה הולך, למלווה או ללווה, וראינו שרבי אומר שלפי שניהם בעצם צריך לחלוק את השטר, והשאלה רק האם בהנחה שזה שטר לא מקוים, מה עושים? הסיפה הייתה מה קורה אם אדם מוצא שטר, למי הוא נותן את זה? דעה אחת אמרה שהוא נותן את זה למלווה, ודעה שנייה אמרה שהוא לא נותן את זה לאף אחד. ראינו שאולי זה רבי יוסי ואולי צריך להפוך את השיטות. עכשיו הגמרא הולכת לדון במה קורה, כמו שדיברנו בהתחלה לגבי הבגד, האם זה משנה איפה הם מחזיקים בשטר? אחד מחזיק חלק אחד של השטר, אחד מחזיק חלק אחר, ואת זה נראה כבר בדף הבא.